שלום, אתם באינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני של חול המועד סוכות, ומהאולפן אני איתן אבריאל. אז איך מרגיש הבוקר הנשיא דונלד טראמפ, שכידוע חולה בקורונה ומאושפז בבית חולים צבאי? אתמול הוא יצא לסיבוב קצר מחוץ לבית החולים, הצטלם, וכמובן שחרר מספר ציוצים שרומזים, אולי שהוא חוזר לעניינים. הרופא שלו אמר אתמול שהוא עשוי להשתחרר בקרוב, אולי אפילו כבר היום. אלא שהסיבור בארצות הברית עדיין לא מצליח לקבל תמונה מדויקת על מצבו הרפואי, ובמקביל מתברר שהוא ידע שהוא חיובי עוד הרבה לפני שהודיע על כך באופן רשמי. יש גם רופאים שאומרים שהסיבוב הזה שלו מחוץ לבית החולים הוא מעשה חסר אחריות עבור כל מי שמעורב בו, כמו הצוות הרפואי, הנהגים ואנשי הביטחון. דפנה מאור, עורכת החדשות הגלובליות, תיתן לנו תמונת מצב על מחלתו של הנשיא. מתי נוכל לחזור לטוס? שדה התעופה בן גוריון אמנם נעול עבור מי שלא הזמין כרטיסים לפני הסגר, אבל יש בו בכל זאת תנועה מסוימת של מטוסים, ובמקביל מתחילים לתכנן בממשלה את פתיחתו מחדש. רבים מצטערים היום שלא הזמינו כרטיסים ויצאו לחול לתקופת החגים והסגר, והם ממתינים בקוצר רוח להזדמנות נוספת לצאת למדינה ירוקה קצת יותר ומשוגעת קצת פחות. מתי זה יקרה? הדר קנה, כתבת התיירות, תעדכן אותנו. ההיסטריה שאחזה במדינת ישראל בימים הראשונים לאחר הגעת נגיף הקורונה הביאה להקמה מהירה של קווי ייצור למסכות כירורגיות. אלא שכעת, לפחות אחד המפעלים שמייצרים מסכות מאיים לסגור את קו הייצור על רקע יבוא מסיבי של מסכות זולות יותר מסין והיעדר התחייבות ממשלתית לרכוש ממנו כמות נוספת של מסכות. סמי פרץ יהיה איתנו כאן ויסביר האם הקריאה של נתניהו לקנות כחול לבן היא המלצה חסרת בסיס ממשי, ואם אתה איש עסקים, האם כדאי לך לבנות מזה תוכנית עבודה? אנחנו מתחילים. שלום לדפנה מאור.
אהלן.
איך מרגיש הנשיא הבוקר?
הוא טוען שהוא מרגיש יותר טוב. מתאושש, יצא לסיבוב באוטו, נופף לאוהדים שלו מהחלון.
יש אנשים שמחכים לו המון מחוץ לבית החולים עם שלטים ותפילות?
גם. שאלה אבל שנשאלה שראיתי זה מה, הוא יחזור לעבודה, להיות חשוף לאנשים, הוא אמור להיות עוד בבידוד אחרי שהוא היה חיובי. וזו בהנחה שהוא באמת התאושש במהירות.
אוקיי, אז הוא יצא לסיבוב והוא חזר מהסיבוב והוא שוב שוכב במיטה בבית החולים. ככל הידוע, איזה טיפולים הוא קיבל עד היום ומה האופי של הטיפולים רומז על המצב הרפואי שלו?
אז לפי מה שפרסמו, הוא קיבל בערך את כולם. זאת אומרת, כמעט כל טיפול שידוע.
לאנושות על קורונה.
קוקטייל של תרופות, אני מניחה אנטיווירליות, רמדסביר, שזו תרופת שנותנים לאנשים במצב קשה. אמרו שנתנו לו חמצן, זה אני לא בטוחה שזה מאושר, ונתנו לו טיפול נוגדנים שתפור, אמור להיות מותאם אישית או משהו כזה. כמו שאומרים באנגלית, they threw the sink at him, זרקו עליו את כיור המטבח. מה זה מרומז? זה יכול לרמוז שמצבו לא טוב, כמו שטוענים. זה יכול להגיד גם שיש לנו פה תסמונת VIP, זה תסמונת שרופאים מכירים. שהאדם חזק ובעל השפעה מגיע לבית חולים, ואומר להם, תנו לי את זה, תנו לי את זה, תנו לי את זה, והוא מקבל, דרך אגב, זה לא בהכרח חיובי מבחינה רפואית ומוצדק, זאת אומרת, יכול להיות שזה אפילו יכול לפגוע בו.
כמה התקשורת האמריקאית קונה את ההצהרה של הרופא שלו, שהוא עשוי להשתחרר מבית החולים כבר ביום שני, למעשה היום בשעון אמריקאי?
אני אשאל את השאלה הזו בצורה אחרת, במקום לענות. כמה אמין יכול להיות אדם שככל הנראה ידע שהוא חולה, הסתובב, ערך אירועים גדולים, אמר לאנשים בתחילת המחלה שזו לא מחלה, אחר כך שהיא מחלה קלה, אחר כך שהסינים אשמים, וכך הלאה וכך הלאה, לא שם מסכה, לא הקפיד על ריחוק חברתי ולא עשה שום דבר, עד שהוא בעצמו נדבק. אז התשובה היא, זה לא אמין במיוחד, אבל זה לא משנה. השאלה היא שאלה תפיסתית. נסתכל מהצד הכלכלי, השוקוני. אנחנו רואים שהשווקים שמחים לחדשות האלה. אחרי ירידות בספטמבר בגלל הרעה במצב הכלכלי, אחרי שהשוק נפל בעקבות הדיווח, ההודעה שהוא חיובי, יש סימנים לאופטימיות. זאת אומרת, השוק מודד את החום של טראמפ, את ריווי החמצן שלו.
אז הבוקר התפרסמו כמה סקרים שעוד לא מתייחסים למעשה בעצם באמת למחלה שלו, אבל הם כן מתייחסים לשעות שאחרי האימות שהתקיים בסוף השבוע שעבר. מה אנחנו רואים שעולה מהם?
האימות עלה לטראמפ בעוד נסיגה לאחור, הסקרים נותנים הובלה של עד 14 נקודות אחוז לביידן.
שזה הרבה.
בין 8-14 נקודות אחוז, שזה פער משמעותי, אבל בוא נזכור שהשיטה האמריקאית סבוכה קצת יותר מאשר ספירת קולות, זה לא כל פופולרי שהוא ינצח עליו, יש מדינות מתנדדות, הסוקרים רובם נותנים את הניצחון באחוז הסתברות די גבוה לביידן, אבל כך היה גם עם הילרי קלינטון, אז אנחנו לא ננסה לנבר, רק נגיד את זה ככה. מה שעומד עכשיו באוכריו של טראמפ, בעיקר, זה המצב הכלכלי. ההתאוששות הראשונית שנראתה אחרי הגל הראשון, נבלמת. כלכלת ארצות הברית חוזרת לפטר עובדים, לסגור עסקים, עסקים קורסים, אפילו לא פושטים רגל, פשוט נסגרים ונעלמים. דרך אגב, משהו שרואים פה, פשוט מסעדות נסגרות, ואתה לא שומע יותר שום דבר עליהן. ואצל האמריקאים הכלכלה משחקת תפקיד מאוד מאוד חשוב בבחירות. עכשיו, יכול להיות אפילו שזה לא באשמת טראמפ. כלומר, המצב הכלכלי יכול להיות לא כתוצאה מפעולות שהוא נקט, ועדיין הבוחרים יתלו בו את האשם, כי הוא הנשיא, כי הוא המנהיג. העניין של אחריות, אחריות מיניסטריאלית נקרא לזה.
אז אנחנו רואים שהמצב שלו בסקרים, לפחות בעקבות האימות, הולך ומתדרדר עוד יותר, ואנחנו גם יודעים שהדברים האלה בסופו של דבר ייקבעו ב... בוא נגיד, קומץ של מדינות שמתנדנדות, שטראמפ חייב לנצח אותן על מנת לקבל את כמות האלקטורים המספיקה בשביל להישאר בתפקיד. אנחנו מדברים בעיקר על פנסילבניה, ואנחנו מדברים בעיקר על פלורידה. כשמסתכלים בזכוכית מגדלת, לא על התמונה הגדולה שהיא פחות חשובה, אלא על המדינות הספציפיות האלה, מה אנחנו רואים שם?
אנחנו גם כן רואים תוצאות מפתיעות יחסית. המדינות המפתח, ביידן פתח בהם פער לטובתו. אם נזכיר מה היה באימות, האימות היה סוג של התגוששות בבוץ, הפריעו אחד לשני, טראמפ נשא הכרזות מאוד מאוד לנשיאותיות.
הוא לא נתן לאף אחד לדבר בעצם, הוא כל הזמן התפרץ ועשה מזה חוכה והתלולה, וזה היה מכוער.
ביידן אמר לו, תשתוק כבר, וזה הסתיים בעצם, אני חושבת שזה היה אקורד המחץ של כל הזמנים בכל האימותים, שביקשו מטראמפ לדבר על חסידי העליונות הגזעית הלבנה, והוא קרא להם to stand by. כלומר, היקונו לפעולה במילים אחרות, שזה פשוט היה רגע, אני חושבת, באמת משתק לאומה האמריקאית.
אני מסתכל כאן ברשת הטוויטר על הפיד של דונלד טראמפ, ואנחנו יודעים שהאיש מצייץ עשרות פעמים ביום, ולפעמים עשרות פעמים בשעה, כשהוא נכנס למצב רוח הנכון, והציוץ האחרון שלו, אותו ציוץ שבו יש איזשהו קטע וידאו שהוא מדבר, בוצע לפני 11 שעות, שזה פרק זמן די ארוך במונחים של טראמפ. האם אפשר להסיק מזה משהו?
טוב, עכשיו רק מתעורר, בערך בעוד שעה הוא מתחיל לצייץ מדי יום, אבל אנחנו ראינו שגם לפני זה הייתה דעיכה משמעותית בציוצים הכפייתיים שלו, בהתחלה כשאמרו שיש לו חום גם, הוא בכלל לא צייץ, ואנשים ראו את זה כאינדיקציה לזה שמצבו באמת לא טוב. זו שאלה מאוד מעניינת, האם ב-30 יום שנשארו עד הבחירות, האם טוב לטראמפ להיות בעיני הציבור, לצייץ, לדבר, להתעמת, או שעדיף לו להיות בשקט, כי בינתיים, בחודשים האחרונים, אנחנו רואים שמי שקובע את כיוון הסקרים והקמפיין זה טראמפ, במובן השלילי, זאת אומרת, הוא נלחם יותר, יותר משהוא נלחם ופוגע בדמוקרטים וביריבים הפוליטיים שלו, הוא נלחם בבחירות, הוא אומר שהבחירות לא הוגנות, שגונבים קולות, שהצבעת שקר, שזיופים וכולי.
ובעיקר, בעיקר, בעיקר, ואולי זה הדבר המרכזי, הוא מסרב להציר באופן חד משמעי, או להציר בכלל, שבמידה והתוצאות של הבחירות, אחרי ספירת הקולות, יכריזו שביידן הוא זה שניצח, שהוא יוותר על הנשיאות. הוא בעצם רומז שכמעט בכל תסריט הוא ינסה לערער על התוצאות.
אז כמעט בכל תסריט אין לו שום אפשרות לעשות את זה. בוא נגיד את זה ככה. אם ביידן ינצח בפער גדול, אז לא יהיה לו קייס. כדי לערער על תוצאות הבחירות, הוא צריך מדינה מסוימת, כמו שפלורידה הייתה בזמנו, בזמן בוש נגד גור, להגיש תביעה במדינה הזו, להתחיל את התהליך בכלל מהבית משפט המקומי, ומשם להגיע בסופו של דבר לבית המשפט העליון. אבל שוב, אם הבחירות יהיו צמודות, אז יכול להיות שהוא יעשה את הבלגנים האלה, אבל לא נשכח שהמוסדות בארצות הברית, השורשים שלהם מאוד עמוקים, היסודות שלהם חזקים ואיתנים. אנחנו ראינו בית משפט עליון שיש בו מנויים, שני מנויים של טראמפ, שפסק בעצם נגד האג'נדות של טראמפ בחודשים האחרונים. וזה, יש חוקה, שזה דבר מאוד מאוד חזק ומבוצר, ואני חושבת שטראמפ עושה עכשיו את מה שהוא יודע לעשות טוב, לעצבן, להרגיז, להציס, לעורר איזושהי מאומה. אם היא תתבטא באמת בשיבוש הבחירות עצמו, אני לא מדברת על להפריע לבוחרים, כי זה הם עושים בצורה מאוד מאוד יסודית. הרפובליקאים אלופים בג'רימנדרינג, שזה להזיז גבולות של מחוזות על המפה כדי...
שזה יסתדר ככה, שזה יהיה יותר נוח לרפובליקאים.
נכון. אז לא אגיד שאין שיבושי בחירות, ולא אגיד שאין זיופים, אני מניחה שיש גם בשני הצדדים. הרי האמריקאים מצביעים חודשים לפני הבחירות, יש הצבעה
הם
מוקדמת.
הם כבר התחילו להצביע בעצם, חלקם כן, בדואר.
כן. כמה, לא, גם פיזית בקלפיות.
אפשר להגיע היום לקלפי ולעשות את ה...
יש הצבעה מוקדמת במשך חודשים, והרבה אנשים משתמשים בה, והיה זה במקום אחד שעמדה חבורה של תומכי טראמפ, ועשו הפגנה רועשת, והצליחו להבהיל כמה מהאנשים שהתקרבו ורצו להצביע. זה כן, זה שיבוש, אבל אם טראמפ באמת יוכל לא לקבל את תוצאות הבחירות, אני בטוחה שיש הרבה אמריקאים שאומרים לעצמם מי הוא חושב שהוא. אז אנחנו נגלה את זה בעוד חודש.
האירוע המרכזי שאנחנו ראינו בו את החשד להדבקה, אותו אירוע שבו שורה של אנשים שכבר זוהו כחולים עמדו וישבו אחד ליד השני, קרובים רבים מהם ללא מסכות, היה בעצם האירוע שבו טראמפ הכריז על המועמדות של שופטת שמרנית שהוא רוצה להכניס לבית המשפט העליון בדיוק בשביל שיהיה לו עוד יותר כוחות לדיון חוקתי כזה במידה ויהיה איזשהו טק או שהוא ירצה להילחם עליו. האם להערכתך יצליחו להשלים את התהליך הזה ולהכניס את השופטת המועמדת של טראמפ עוד בטרם הבחירות, או שהנושא הזה של הקורונה והמחלה של טראמפ בעצם מעכבים את העניין ונותנים הזדמנות לדמוקרטים לדחות את זה?
הסיבה שזה עשוי להידחות היא לא ספציפית טראמפ שחולה, אלא שגם סנאטורים רפובליקאים נדבקו באותו אירוע כנראה, והם לא יוכלו להשתתף בהצבעה על אישור של מועמדת.
כי היא צריכה לעבור את השימועים בסנאט.
כן, מי שמאשר את המינויים הם הסנאטורים, חברי הסנאט, ואם חסרים, הרוב שם הוא צנוע יחסית של הרפובליקאים, ולכן יצטרכו את כולם. וכרגע נראה שהם לא יצליחו להרים את זה. אתה יודע, אם יחישו את זה בשבועיים לפני הבחירות, שזה מעשה כמובן לא נעשה בתקופת אובמה, חודשים רבים סרבו הרפובליקאים לאשר בטענה, הנשיא מתחלף אז לא מחליפים שופט, כמובן שטראמפ ינסה לקדם את זה.
יפה, דפנה מאור, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו עוברים לפרסומת קצרה, ומיד לאחר מכן נחזור להדר קנה עם עדכון על הפתיחה של שדה התעופה בן גוריון.
כלכלה, the final frontier. These are the voyages of the rock star legend Red Orbach with Harel Insurance. Our 15-minute podcast mission, to make sense of the strange world of Kalkala by repeatedly asking of a lama. To boldly go where no idiot like me has gone before and understand the Kalkala gibberish. Join me and Ofer, the mastermind Klein from Harel Insurance, for a breathtaking podcast strangely named of a llama.
Hey, Red, מה קורה?
What?
אמרת שתקרא לי כשתקליט את הפרק.
Yeah, we'll talk about it.
אבל למה אתה עושה את זה סולו?
Take the hint, Ofer.
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת עם אופר קליין ורד אורבך. הצטרפו אלינו כל חמישי בספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אבל למה?
שלום להדר קנה.
שלום איתן.
אז רבים בישראל מצטערים שהם לא קנו כרטיסים בשביל לצאת לחופשה מישראל בזמן הסגר הזה, אבל בכל זאת הממשלה עושה הכנות בשביל לפתוח את שדה התעופה מחדש, הוא סגור עכשיו, או כמעט סגור עכשיו, תכף תפרטי לנו, והיום אמור להתקיים בקבינט דיון ראשון על מתווה הפתיחה מחדש של נתב"ג. אז בואי ספרי לנו איך המתווה הזה נראה, ואילו אבני דרך צריך לעבור בשביל ליישם אותו.
שדה התעופה לא סגור, שדה התעופה פתוח, הוא פשוט מי שיכול להגיע זה מוגבל רק למי שקנה כרטיס לפני 25, כלומר הטיסות עובדות פשוט במתכונת מאוד מצומצמת. עכשיו, לפי המתווה שמוצע, אז השלב הראשון יקרה אוטוטו ב-14 לאוקטובר, ואז בעצם נחזור למצב לפני הסגר. אפשר לטוס למדינות ירוקות, בלי בידוד בחזור, אפשר לטוס למדינות אדומות באופן מאוד חלקי ולשוב עם בידוד, ויש שתי מדינות בעצם שאפשר לטוס אליהן לחופשות, שזה בולגריה ויוון, היה גם קרואטיה, אבל היא בינתיים הפכה לאדומה. אז זה בעצם מה שאמור לקרות בשלב הראשון, ב-14 לאוקטובר. עוד סייג, מה זה לא אמור לקרות, זה מה שמשרד התחבורה מציע שיקרה, ויכול להיות שיהיו התנגדויות כנראה ממשרד הבריאות, ואולי מאוד מקומות, כלומר זה לא בטוח המתווה שיאושר.
זאת אומרת, כרגע אנחנו רק בקבינט, זה עוד לא הולך להצבעה סופית בשלב הזה. מה, הקבינט צריך לאשר ואז הדבר הזה יגיע לממשלה? מה הפרוצדורה?
כן, הקבינט צריך לדון קודם, לראות מה ההתנגדויות, תמיד המתווים האלה גם מתוקנים איכשהו, כי משרד הבריאות אומר ככה ומשרד התחבורה אומר ככה, ובסוף מגיעים לאיזושהי פשרה. אז מה שאני אומרת זה כרגע המתווה של משרד התחבורה, שמשרד הבריאות מתנגד אליו, כלומר הוא עוד יעבור תיקונים, סביר להניח.
ומה הם השלבים שאחר כך? זאת אומרת, את מתארת בעצם פעימה ראשונה של המתווה הזה.
נכון,
ואחר כך, ככל שהמצב ישתפר, ככל שהסגר יישא פירות?
נכון. השלב השני אמור לקרות בין ה-30 באוקטובר ל-15 בנובמבר. למה דווקא תאריכים האלה? כי זה התאריכים בהם אמורה להיפתח מעבדת הקורונה בשדה התעופה. המעבדה הזאת שיצאה למכרז לפני כמה שבועות וזכתה חברת אומגה, כי היא מציעה לעשות בדיקות קורונה ב-44 שקלים לבדיקה רגילה וב-134 שקלים לבדיקה שהתוצאות שלה תוך 4 שעות. ברגע שהמעבדה הזאת תתחיל לפעול, משרד התחבורה מציע לפתוח את שדה התעופה לאנשי עסקים. למה דווקא לאנשי עסקים? כביכול כדי להתחיל להניע את הכלכלה. איש העסקים ינחת בישראל, יעבור בדיקת קורונה, ייסע ישירות למלון, יחכה לתשובה שלו. אם התשובה שלו חיובית, הכל בסדר, הוא יכול להתחיל להסתובב. אם התשובה שלילית, הוא יצטרך לקבל טיפול בישראל, לפי האופן הרגיל בו מקבלים טיפול.
אבל את מדברת על אנשי עסקים מחול שבאים לישראל, לצורך העניין,
נכון,
לעשות את
העסקים.
מה עם אנשי עסקים מישראל שרוצים לצאת למדינות לחול?
אז זה יותר תלוי איך שהמדינות ההן מקבלות אותן. כרגע באירופה רוב המדינות לא מקבלות ישראלים, לא אנשי עסקים ולא כלום. יש מדינות שכן מקבלות, אבל זה שוב, זה תלוי הרגולציה של המדינה שבה איש העסקים רוצה לטוס. פחות תלוי ברגולציה שלנו. השלב השלישי אין לו תאריך כרגע. הוא מיועד למצב בו התחלואה בישראל יורדת וישראל הופכת למדינה ירוקה.
ואז?
כשזה יקרה, אם וכאשר, משרד התחבורה רוצה לאפשר כניסה של תיירים במתווה של קפסולות, כלומר כניסה של קבוצות קטנות ממדינות ירוקות בלבד, שאפשר יהיה לעקוב אחרי המסלול שלהם לאורך כל החופשה. כלומר, בן אדם, אתה יודע, משפחה או זוג שנכנסים לארץ באופן חופשי, הם מטיילים איפה שהם רוצים. אז המתווה הזה אומר לא, הם ייכנסו רק במתווה של קפסולות, ואנחנו נדע בדיוק בכל שלב איפה הם היו ואת מי הם פגשו.
ככל שאנחנו יודעים וקיבלנו את הדברים האלה מפי האנשים שאמונים עליהם, סיבה מרכזית לסגירה של שדה התעופה, או לפחות לסגירה המעשית של שדה התעופה עבור רוב אזרחי ישראל, הייתה מתוך שיקול של איזשהו סוציאליזם כלכלי. זאת אומרת, שלא ייצא מצב שאנשים שיש להם את הכסף, או שיש להם את היכולות, או שקנו ויכולים להרשות לעצמם, ייסעו ויברחו מפה בזמן שכל האחרים קועים פה, אז בעצם סגרו באופן די הרמטי את היציאות לכולם. הטיעון הזה ממשיך להיות טיעון מוביל בדיונים של קבינט הקורונה, או שהחליטו שבעצם הטיעון הזה אולי עושה שכל, אבל הוא קצת ילדותי?
אני חושבת שהחליטו כבר שהמצב הלא שוויוני הוא לא טוב גם לשווק אותו וגם לדון עליו בצורה כזאת, כי זה עורר סערה מאוד גדולה כשדיברו על העניין הזה של שוויון מול הלא שוויון, של אנשי עסקים כן, אלה לא. מה שקורה עכשיו זה באמת לחץ מאוד כבד מתוך משרד התחבורה לפתוח את השמיים. הלחץ של משרד התחבורה הוא, אתה יודע, גם פוליטי, גם לא פוליטי, גם כלכלי. לעומת משרד הבריאות שעדיין תמיד נזהרים ונשמרים, כי אנחנו עדיין מראים פה מספרים מאוד גבוהים של תחלואה. מה יהיה בסוף? לא יודע טוב ממני, זה שילוב של פוליטיקה וטיפה היגיון.
כן, תאמרי לי, באמת שאלה אחרונה, הנושא של טיסות במטוסים פרטיים, הרי לכל אורך המשבר הקורונה, תמיד הם הוחרגו, האנשים שיכולים להגיע במטוס פרטי, בין אם הוא שלהם ובין אם הם חכו אותו לצורך הנסיעה הזאת, ומצאו דרכים לצאת ולהיכנס לישראל באופן מעשי. האם גם היום נמשכות כסדרן הטיסות של אלה שיכולים להרשות לעצמם מטוסים פרטיים?
טיסות שנקבעו לפני הסגר ממשיכות לקרות, זה גם מטוסים פרטיים וגם מטוסים לא פרטיים, כלומר מה שקרה בפועל זה שפשוט אמרו מה שנקבע עד ה-25 ימשיך להתקיים בתקופת הסגר, מה שנקבע אחרי אי אפשר. אז בעצם אם כן נקבעו טיסות פרטיות לפני ה-25 לחודש, אז גם הם טיסות כרגיל, כן.
טוב, אז אנחנו נמתין ונראה במהלך היום מה יגידו בקבינט הקורונה, ואני חושב שכל עם ישראל מצפה לפתיחה מחדש, לפחות באופן חלקי ומסודר.
כן, של, פתיחה מחדש לשני יעדים, זה עוד לא הגליק הגדול של באמת לטוס לחול, אבל כן, זה שלב אחד בדרך.
הדר קנה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לסמי פרץ.
שלום איתן.
ראש הממשלה בנימין נתניהו מאיץ באזרחי מדינת ישראל לקנות כחול לבן כדי לעודד את התעשייה הישראלית. אתה קונה כחול לבן?
אני קונה גם כחול לבן. בהקשר הזה באמת, עם הקריאה הזאת, שהיא אגב לא אופיינית לו, בדרך כלל הוא לא מתערב בעניינים. מאיפה אתה קונה? בגלל שכל העולם נמצא עכשיו במצוקה, גם של מקומות עבודה, גם של עסקים שנסגרים, וכל מדינה ככה מנסה להגן על התוצרת שלה, שזה אגב גם זוכה לביקורות בינלאומיות, כי אם כל אחד יתקנה רק מעצמו, בסופו של דבר לא יהיה סחר בינלאומי. אבל אני רוצה לספר לך סיפור של מפעל ישראלי, לא כזה מפעל גדול, שהתבקש בתחילת משבר הקורונה לייצר עבור השוק המקומי מסכות כירורגיות, המסכות האלה שאנחנו שמים על הפנים. הרי מה שקרה זה שישראל נתפסה בלי מפעל כזה, מה לעשות, זה לא היה נחשב דבר נורא חשוב בישראל למסכות כירורגיות לפני המגיפה, ובלי כל מיני ציוד אחר שנדרש לצורך ההתמודדות, מכונות הנשמה, מטושים וכו', וראינו חיפילו אפילו את המוסד כדי להביא ציוד כזה בהקדם לישראל. אחת הדרישות הייתה, בוא נייצר פה בישראל מסיכות כירורגיות, כדי שלא נמצא במצב כבו אין לנו מה לשים על הפנים פה ולהגן על עצמנו. לכן פנו לשני מפעלים ישראלים, אחד ציון ואחד סופרדום, כדי שהם ייצרו מסיכות כירורגיות. עכשיו, מי מוכן לעשות כזה דבר? מי שמבטיחים לו שיקנו ממנו מסיכות במחיר מסוים. ובאמת יצאו לדרך ועשו את ההשקעה הנדרשת, והבטיחו להם שיקנו מהם, לפחות מחברת סופרגום, 60 מיליון מסיכות, במחיר של בערך 70 אגורות למסיכה. באותם ימים זה נראה מחיר טוב, כי הסינים העלו את המחיר בגלל הביקוש העולמי. אלא שמאז המחיר הזה ירד, והיום אתה יכול לקנות מסין מסיכות ב-20-25 אגורות למסיכה. וזה מוצא את החברה הישראלית הזאת, סופרגום, עם מצב שבו יש לה מפעל, יש לה קווי ייצור, היא קנתה 4 קווי ייצור, השקיעה בזה 5 מיליון שקלים, ועכשיו אף אחד לא רוצה לקנות מהם במחיר הזה, כי יש יותר זול בסין. ואז עולה השאלה, אז למה בעצם עודדתם אותם וביקשתם מהם להקים את המפעלים האלה?
זאת אומרת, בעל המפעל מרגיש מרומה?
אני לא יודע אם המפעל מרגיש מרומה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, בקבלת החלטת השקעה, אתה צריך לקחת בחשבון שהממשלה יכולה יום אחד גם להפסיק את ההסכם הזה, ודאי הממשלה הספציפית הזאת, שאין לה איזה אופק הסתכלות מאוד ארוך. אבל הוא מרגיש שבעצם, אם המדינה רוצה שיהיה לה מה שנקרא קו הספקה אסטרטגי, כמו שהיא רוצה שיהיה לה חלב זמין, תוצרת חקלאית טרייה זמינה, היא רצתה גם במהלך המשבר הזה שיהיה לה גם קו ייצור זמין משלה, בלי תלות במקורות זרים, במסכות כירורגיות. אבל מה לעשות, שפתאום הסינים העלו את כושר הייצור שלהם, הורידו את המחירים, וזה נהפך לאיזה מוצר שלא באמת חובה לייצר אותו פה בישראל. העניין הוא שהם גייסו 75 עובדים לטובת העניין הזה, הם בנו קווי ייצור, הם עשו את ההשקעה. עכשיו, אם לא יקנו מהם, אז הם יצטרכו לסגור את קווי ייצור האלה ולפטר את העובדים. עכשיו, נשאלת השאלה, אז מה עושים? אם אתה ממשלת ישראל, האם אתה מוכן לקנות מסכות במחיר כמעט כפול ממחיר היבוא שלהם? דילמה, דילמה לא פשוטה.
ומה יכול להיות הפתרונות של הדילמה? זאת אומרת, אם מנסים לחשוב קדימה, אז, ומחליטים שצריכה להיות איזו יכולת ייצור מינימלית לתקופת חירום, אז אפשר למצוא איזשהו פתרון. אפשר להזמין כמות מוגבלת שתספיק במחיר ובכמות שיספיקו כדי לשמור על הייצור על אש קטנה למידה ונצטרך יום אחד.
תראה, האמת היא שהמדינה מוציאה במהלך המשבר הזה סכומי עתק, למעלה מ-200 מיליארד שקלים. ולרכוש כמות מסוימת של מסכות למשרדי הממשלה, משרד ביטחון, מערכת הבריאות, במחיר שהוא יותר יקר ממחיר הייבוא, זה כסף קטן יחסית לעלות של המשבר הזה. אבל אני חושב שנדרשת פה החלטה של מדיניות. מהי מדיניות של ממשלת ישראל הנוכחית בנושאים כלכליים? הגנה על תוצרת מקומית, זמינות של אספקה, תחרות בכל מחיר, יוקר מחיה. יש פה הרבה מאוד דברים שצריך לקבל לגביהם החלטה. דיברנו על זה לא מעט. ממשלת ישראל כרגע היא לא בשלב של קבלת החלטות על מדיניות. ממשלת ישראל כרגע מכבה שריפות. אני חושב שאם אני הייתי תעשיין, לא הייתי נכנס בימים אלה לשום השקעה שכרוכה בהבטחה ממשלתית, ללא הסכם חוזי כתון, כי אחרת אתה נמצא באמת במצב של ממשלה שהאופק ההסתכלות שלה הוא מאוד מאוד קצר, וזה פשוט הופך את ההשקעה שלך להימור מאוד גדול.
אוקיי. אז עם הסיפור הקטן הזה ועם הדילמות הלא פשוטות האלה אנחנו נסיים. סמי פרץ, תודה רבה.
תודה איתן.
אז עד כאן להיום, אנחנו נחזור גם מחר עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים, ותודה לדן ברומר שמקליט אותנו ולמאיה בניסן שעורכת אותנו. להתראות.